הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soleros osha shuoi Olvozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שני חי בכסלב תשע"ו, י"ח בכסלב תשע"ו, מסכת סוטה, דף למדה. אתם מאזינים לרדיו קול חי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. מחר בערב בעזרת השם יתברך, מוצאי ית בכסלב, ליל חף בכסלב תשע"ו, נשמח כולנו בשמחת נישואיהם, שמחת הכלולות של ילדינו היקרים שיחיו לאורך ימים טובים ושנים ארוכות ומאושרות. בניין עדי עד. ושמחת עולם על ראשם. אני רוצה להזמין בזאת את כל עומדי הדף היומי, כאן, במפעל הדף היומי המופלא, ברדיו קול חי, לבוא ולשמוח יחד איתנו, בשמחת הנישואין של בנינו וקלתנו שיחיו. חתונה שתארך בעזרת השם יתברך מחר בערב, באולמי נאות ירושלים אשר בבני ברק. רחוב החשמונאים 4. בהתרגשות ובשמחה ובאהבה רבה נודה לבורא עולם על כל הטוב אשר גמלנו, ונשמח מאוד בהשתתפותכם בשמחתנו. וכעת אל השמחה בה אנו נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. במסגרת הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי אנו משיבים כעת על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, שאלות ותשובות שיסייעו לנו לשנן, לחזור ולתמצת את אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף למדלת ממסכת סוטה. שאלה ראשונה ששאלנו אתמול בסיום השיעור, מדוע לרבי אלעזר ברבי שמעון לא ייתכן שהיה גובה הנד כשחצו את הירדן? רק י"ב מיל. והתשובה היא, משום שעברו ישראל בזה אחר זה ולא כרוחב חנייתם, או משום שהמים ממהרים יותר מהליכת אדם. שאלה שנייה, מה הייתה כוונת יהושע באומרו אותיכם? התשובה, שאם אינם עושים כפי שנצטוו, באים מים ושוטפים אותי ואתכם. שאלה שלישית, איזה ערבות מיוחדת נתחדשה בירדן? התשובה, כפי שמופיעה בתוספות, ערבות גם על הדברים הנסתרים. שאלה רביעית, נאמר וישאו במות בשניים. כמה מוטות היו שם כשנשאו את האשכול המרגלים? התשובה לתנא קמא בית מוטות שנאמר בשניים, ולרבי יצחק ארבעה מוטות, והוא לומד זאת מסברה. שאלה חמישית, כיצד נדרש שמו של המרגל נחבי בן ופסי? התשובה נחבי שיחבי דברי הקדוש ברוך הוא, ופסי שפיסה על מידות הקדוש ברוך הוא. והשאלה האחרונה על דף למדלת, האם חברון הייתה משובחת שבארץ ישראל או גרועה? התשובה, לעניין תבואה הייתה גרועה, ואומנם הצמיחה משום כך מרעה טוב, ועל כן היו הכבשים שבה משובחים ביותר. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו אתמול בדף למדלת ממסכת סוטה. וכעת מוריי ורבותיי, בשמחה, בטוב ליבב ובהתרגשות, אנחנו ניגשים ללמוד את עיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חי בכסלב תשע"ו, ועיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף למד ה' ממסכת סוטה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף למד ד' עמוד ב', 23 שורות לפני סוף הדף, מן המילים ושם אחימן שישי ותלמי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אנו נמצאים באמצע דרשות הגמרא על הפסוקים בפרשת המרגלים אשר בספר במדבר פרק י' ג'. דורשת הגמרא את המשך הפסוק שהביאה לאל ויעלו בנגב ויבוא עד חברון ושם אחימן שישי ותלמי ילידי הענק וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים. אומרת הגמרא ושם בפשטות הפסוק המילה ושם עולה על חברון. והמרש"א כותב שבאמת המרגלים שהוציאו דיבת הארץ רעה לא היו כלל בחברון. ודיבת השקר הייתה בפיהם להפחיד את ישראל. דורשת הגמרא את שמות האנשים ילידי הענק מדוע הם נקראו כך, אחימן נקרא כן, משום שהוא המיומן שבאחיו וחזק שבאחים. ולשון מיומן הוא כמו יד ימין שהיא החזקה שבידיים. האח השני נקרא שישי, על שם שכשדורך על הקרקע, משים את הארץ מרוב חוזקו וגובהו, הוא עושה שקע במקום דריכתו ונעשה את הארץ כשחטות, כבורות מלשון באר שחת. וכותב רש"י שאולי שישי הוא כמו עמודי שש שכבדים הם ומרמז על כבדות ילידי הענק. האח השלישי נקרא תלמי, על שם שכשהולך על הקרקע משים את הארץ מרוב כובדו, תלמים תלמים, שהאפר עולה כתלולית מסביב לפסיעותיו כמו התלמים שהמחרשה עושה, שמעלה את האפר סביב לתלם החרישה. דבר אחר, אחימן בנה את העיר שנקראת ענת, שישי בנה את העיר הנקראת אלוש, תלמי בנה את העיר הנקראת תלבוש. וכותב המהר"ל בחידושי האגדות שלפי גמרא זו מיושב לשון הפסוק ושם אחימן שישי ותלמי ילידי הענק, ולא כתוב ושם ילידי הענק אחימן שישי ותלמי, שנראה כאילו הם כבר היו ידועים לכולם. ממשיכה הגמרא לבאר את הפסוק ילידי הענק שמעניקין חמה בקומתן, שמרוב גובהן הייתה נראית השמש מאירה מסביב לצווארם וראשם, והיה נראה כאילו הנקף שהחמה יוצאת בו, והחמה הם ענק שרשרת מסביב לצווארם. בהמשך הפסוק נאמר וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים. שואלת הגמרא מה היא נבנתה? מה כוונת הכתוב שאמר שחברון נבנתה לפני צוען שבמצרים? היא לאימא נבנתה ממש, אם נאמר כפשוטו שחברון נבנתה עוד לפני שנבנתה צוען, אפשר, האם ייתכן דבר כזה שאדם בונה בית לבנו הקטן קודם שבונה בית לבנו הגדול? שהרי חם בנוח היה אביהם של כנען ומצרים, ומפורש בפסוק שכנען שבשבילו בנה חם את חברון היה קטן בשנים ממצרים שבנה לו אביו את צוען. דכתיב, נאמר בספר בראשית פרק י' פסוק ו', ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען. אז מכאן נראה שחם בנה את חברון רק אחר שבנה את צוען. אבל מרש"י בספר דברים נראה שלא כך. כי רש"י כותב שם על הפסוק כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך וישקטה ברגליך כגן הירק. וזה לשונו של רש"י שם. כארץ מצרים הוא, אלא טובה אמנה. ונאמרה הבטחה זו לישראל ביציאתה ממצרים שהיו אומרים, שמה לא נבוא אל ארץ טובה ויפה כזו, יכול בגנותה הכתוב מדבר, וכך אמר להם, לא כארץ מצרים היא, אלא רעה ממנה. תלמוד לומר, וחברון שבע שנים נבנתה. אדם אחד בנען, וחם בנה את צוען למצרים בנו וחברון לכנען, ודרך ארץ הוא שאדם בונה את הנאה, ואחר כך בונה את הכאור, שפסולתו של ראשון הוא נותן בשני. מוכח מזה, שקודם בנה את חברון, ואת פסולת חברון נתן במצרים. רש"י כותב שם שחזל דרשו במסכת כתובות את הדרשה שכתובה כאן בגמרא, ומן הנראה שהמדרשים חלוקים הם. ממשיכה הגמרא אצלנו ומפרשת, אלא מה כוונת הפסוק שחברון הייתה מבונה בפירות טובים, כמו שאמרה רחל ליעקב, אולי ייבנה ממנה שהוא לשון פירות, על אחד משבעה, שבע פעמים יותר מאשר הפירות שבצוען. אומר העיון יעקב, וזה לא קשה שנתן לבנו הקטן חלקת ארץ טובה מאשר שנתן לבנו הגדול, שכן דרך האדם לאהוב את בן זקוניו יותר מאשר את בניו הגדולים. ובא הפסוק לומר בזה, במה שאמר שחברון נבנתה לפני צוען, שבחה של ארץ ישראל. שהרי אין לך אדמת ראשים סלעים, שאין עושה פירות כאדמה לך בכל ארץ ישראל יותר מחברון. והראיה לכך דקברי בי שכיבי, שקוברים בה מיתים. ואין לך מעולה לשבח בכל הארצות יותר מארץ מצרים. והראיה לזה, שכשרוצה הפסוק לדמה את ערי סדום שהיו משובחים, הוא מדמה אותם למצרים. שנאמר בספר בראשית פרק י' ג' פסוק י', ועיסה לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן, כי כולם משקה לפני שחט השם את סדום ואת עמורה, כגן השם כארץ מצרים. ואין לך מעולה בכל ארץ מצרים יותר מצוען. דכתיב בספר ישעיה פרק ל' פסוק ד', כי היו וצוען שריו של מלך ישראל, שבאו לבקש מפרו שיבוא להילחם לצידם נגד מלך אשור. ומזה שבאו לבקש מפרו בצוען, נראה ששם היה יושב, ומסתם המלך יושב במקום החשוב של הארץ. ואף על גב שדוד המלך מלך שבע שנים בחברון, ואף שהייתה חברון הגרועה שבערי ארץ ישראל, יש לומר שבאותם השנים עדיין לא מלך על כל ישראל, ולכן היה דר שם. כך אומר המהר"ל, ועוד יש לומר שכל הטובה שניתן לקלב את העיר חברון, זה מפני קדושת המקום שהיה בה את מערת המכפלה, ולכן יש לפרש שרצה דוד המלך לשבת דווקא במקום הזה. אפילו אחי אומרת הגמרא שצוען שבמצרים כה חשובה, אומר הפסוק שחברון הייתה מבונה בכל טוב אחד משבעה, פי שבעה מהטוב שהיה בצוען. שואלת הגמרא, וחברון תרשים אבי? האם באמת הייתה חברון אדמת צלעים? והכתיב, נאמר בספר שמואל ב' פרק ט' ו' פסוק ז', ושם מסופר שאבשלום רצה למלוך על ישראל ואמר לדוד אביו שהולך לחברון בתואנה, שרוצה להקריב שם קורבנות, ושלח לכל העם שליחים למור, שכשישמעו את כל השופר יאמרו שמלך אבשלום בחברון. אומר הפסוק, ואם מקץ 40 שנה, לאותה שנה שביקשו ישראל שימלוך עליהם מלך, ויאמר אבשלום אל המלך, אל חנה ואשלם את נדרי, אשר נדרתי להשם בחברון, כי נדר נדר עבדך בשבטי בגשור בארם למור, אם ישוב ישיבני השם ירושלים, ועבדתי את השם. ויאמר לו המלך, לך בשלום, ויקום וילך חברונה. לכאורה קשה מדוע לך אבשלום לחברון, ולא שם היה המזבח באותו הזמן אלא בגבעון. ואמר רב אביה ואיתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבא בר בר חנה, רבא בר בר חנן, שהלך אבשלום להביא כבשים מחברון, שכיוון שהוא מקום של מרעה וישנם שם כבשים טובים, לכן הלך לשם. ותניה, כמו שלמדנו בברייתא, שהמקומות המשובחים להביא מהם קורבנות למזבח הם מעילים ממואב כבשים מחברון. אם כן, קשה שרואים שחברון הייתה מקום מרעה, מקום שמן ולא אדמת טרשים. משיבה הגמרא, מינה, ממקום שאתה הקשתה, משם יש את התשובה לשאלה. כי לעולם יש לומר שחברון אדמת טרשימי. רק איידי דקלישה ערה, האפר של אדמת טרשים מועט וקלושו, ואין ראוי לזריעה, ובגלל זה אין אנשים זורים זרעים. מתוך כך, אבדה מריה, מעלה הסבים הטובים למרעה והצון אוכל את זה. ושמן קניינה, ועל ידי זה משמין הצון שהוא קניינו של האדם. נמצא שבמקום של אדמת טרשים יש יותר מרעה מאשר במקום של שדות של פירות. ולכן הלך אבשלום לשם להביא כבשים, אבל אין כל ראיה שהייתה זו אדמה טובה. ותוספות, בדיבור המתחיל ואמר רב אביה, מקשים כי הגמרא במסכת מורד אף י' עמוד ב' דנה בנדרו של אבשלום ומה עשה בחברון, נשארת למסקנה שלא הלך להביא כבשים מחברון, אלא הלך לשם כדי להקריב שם את נדרו. ועל מה שהסיקו כאן שהלך להביא כבשים מחברון, הקשתה הגמרא שם שלפי זה היה לאבשלום לומר לדוד המלך, ואשלם להשם את נדרי אשר נדרתי מחברון ולא בחברון. תרצים התוספות, שוודאי המסקנה באמת כמו שהגמרא במסכת תמורה אומרת. אלא שהגמרא מביאה ראיה מאב אמינה של הגמרא שם שהלך לחברון להביא כבשים, ומסתמה בגלל ששם הוא המקום שמן ומקום מירה. חוזרת הגמרא לפרש את פרשת המרגלים, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק י' ג' פסוק ממהי, וישוב מתור הארץ. ושוב נאמר בפסוק אחר כך, וילכו ויבואו, ולכאורה המילה וילכו מיותרת, שכן אחר שכבר נאמר בה כתוב וישובו מתור הארץ מקץ 40 יום, לא היה לה כתוב לומר וילכו, אלא ויבואו אל משה. דורשת מכך הגמרא, בדף למדהי עמוד א', אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, במילה וילכו הכתוב מקיש, משווה הליכה, הליכת המרגלים לתור את הארץ לביה, לביאתם למדבר אחרי ששבו מלתור את הארץ. מה ביה בשעת ביאתם מארץ ישראל למדבר? היה זה ביצה רעה כדי להוציא לעזה לארץ, אף הליכה ביצה רעה. כבר בשעת הליכתם לתור את הארץ, הייתה כוונתם ביצה רעה להוציא לעזה לארץ. ואף על גב שדרשו חכמים על הפסוק כולם אנשים שהיו קשרים באותה שעה, היה זה רק בשעה שבחר בהם משה, אבל כשפנו ללכת, הייתה כבר הצטם לרעה. כך אומר החיסקוני על הפסוק. והכתוב הודיע לנו כל זאת כדי שלא נקשה איך חטאו המרגלים בשליחותם. הרי היו הם שלוחי מצווה והם אינם ניזוקים. לכך בא כתוב לומר שכבר בהליכתם היו הם בעיצה רעה. כך מפרש האור החיים על הפסוק. ממשיכה הגמרא לדרוש את הכתוב, נאמר בהמשך הפסוק, ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פירייה. ואילו הם דברי אמת ושבח על הארץ. וכתיב נאמר בהמשך הפסוק שאמרו, אפס כי עז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד וגם ילידי הענק ראינו שם. והם דברי לעז ושקר על הארץ. מפרשת הגמרא את הסיבה שסידרו כך את דבריהם. אמר רבי יוחנן, ומופיע פה בסוגריים, סימן אמת לבדו לוויה. כותבים המפרשים שסימנים אלו הם שמועות ששמר רבי יוחנן משום רבי מאיר במסכת הזו. א', אמת, זהו מה שנכתב בגמרא כאן על תחילת דברי המרגלים. ב', הלכדו. ג', לוויה, כאמור לכמן מדף מבב עמוד ב', ואחרי ששלמה כותב שאולי חסר בגמרא וצריך לכתוב סימן אמת שבא לך דוג לוויה. אם כן אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, כל דבר לשון הרע שאין המספר אומר בו גם דבר אמת בתחילתו, אין מתקיים הדבר שקר בסופו. שאין מאמינים לו בני האדם השומעים אותו משום שמחזיקים אותו לבדאי. רק על ידי שמספר דבר אמת בתחילת דבריו, מאמינים גם לדברי השקר שבסוף דבריו. ממשיכה הגמרא לדרוש את הכתוב, נאמר בהמשך הפסוק, ויעש כלב את העם אל משה. דורשת הגמרא כיצד השתיקם, אמר רבא, שאסיתן בדברים. השתיקם על ידי שפתח לדבר על משה רבינו, והם סברו שמתכוון לגנותו, ולכן שתקו. כמו שהגמרא תסביר בהמשך. מבארת הגמרא מדוע השתיקם בדרך הזו, משום שראה כלב שפתח יהושע דקמישתאי. יהושע רצה להשיב תשובה לדברי המרגלים שדיברו בגנות הארץ. שיתקו אותו בנזיפה. ואמרי להם, אמרו לו ליהושע, דין ראש קטיע ימלל. מי שראשו קטוע כיהושע, שהרי אין לו בנים, להכניסם לארץ ישראל, ולכן לא אכפת לו אם הארץ טובה או לא. האם הוא ידבר בפנינו על ארץ ישראל? וכאשר ראה זאת כלב, אמר לעצמו, אם ישתעין האם אפתח בדבריי ואספר גם אני בטובת הארץ כיהושע, אמרי בי מילתא וחסמין לי. יאמרו גם לי בני ישראל את גנותי ולא ישמעו לדבריי. ולכן הערים עליהם בדברים ואמר להם, וכי זו בלבד עשה לנו בן אמרם? מי ששמעו בני ישראל את המשפט הזה, סברי בגנותי כמשתאי. חשבו שרוצה לדבר בגנותו של משה ולומר, שלא זו בלבד שמשה רוצה להכניסם לארץ הרעה כל כך, גם עוד דברים רעים אחרים עשה להם. ולפיכך השתיקו, שתקו כולם ורצו לשמוע את המשך דבריו, אבל כלב אמר להו, דיבר עליהם בשבחו של משה, שהוא הוציאנו ממצרים וקרא לנו את הים והכילנו את המן. אחרי שעשה לנו את כל הטובות האלה, אם יאמר, עשו סולמות ועלו לרקיע לא נשמע לו? ולכן גם מה שרוצה משה להביאנו לארץ נשמע לו, ועלו נעלה וירשנו אותה. רש"י מפרש, עלו נעלה אף לשמיים אם יאמר לנו ונצליח, כמו שאמר לנו לנסוע לתוך הים. ממשיכה הגמרא לדרוש את הכתוב, נאמר בפסוק, אחרי שאמר להם כלב את דבריו, והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. דורשת הגמרא את דבריהם. אמר רבי חנינא בר פפא, דבר גדול דיברו מרגלים באותה שעה. בתורה תמימה על הפסוק הזה הוא מפרש את הלשון דבר גדול, שכלפי מה שאמר כלב שיש לסמוך על הניסים שעשה משה רבינו, הוכרחו המרגלים להשיבו דבר גדול לסתור את דבריו. ובאו לומר, מה יועילו גבורות משה וניסיו, אם בעל הבית בעצמו אינו יכול להוציא כליו משם. אם כן אומרת הגמרא, אמר רבי חנינא בר פפא, דבר גדול דיברו מרגלים באותה שעה, כי כך יש לדרוש את דבריהם כי חזק הוא ממנו. אל תקרי ממנו בלשון רבים שזה הולך על בני ישראל, אלא ממנו בלשון יחיד והולך חס ושלום על הקדוש ברוך הוא. ופירוש דבריהם שאמרו שכביכול אפילו הקדוש ברוך הוא שהוא בא לבית של העולם כולו, אינו יכול להוציא כליו משם. אינו יכול להוציא את אומות הגויים משם. והמשל הוא שאפילו בעל הבית שהפקיד את כליו בביתו, אינו יכול להוציאם משם. וכביכול הם אמרו ששונאו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים זאת בלשון סגי נאור, אפילו לא יספיק בבורחו לקחת את בגדיו, על דרך שאמר הכתוב בספר עמוס פרק ב' פסוק ט' ז', ואמיץ ליבו בגיבורים ינוס ערום. המשיכה הגמרא לדרוש את הכתוב, נאמר בפסוק על המרגלים, ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה לבני ישראל אמור, הארץ אשר עברנו בה, לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא. ואמרו ככה מרגלים, מפני שבכל מקום שעברו ראו שהכנענים קוברים מיתים. דרש רבה את הפסוק, אמר הקדוש ברוך הוא על דברי המרגלים שאמרו ארץ אוכלת יושביה היא, אני כשעשיתי שבאותה שעה יצטרכו הכנעניים לקבור מתיהם, חשבתי על לטובה, והם חשבו דבר זה לרעה. אני חשבתי על לטובה, דכל איך דמת ומת, חשיב עדידו. כל מקום שהגיעו אליו המרגלים, מת אדם החשוב של אותו מקום, כי איך דנתרדו, בכדי שיהיו הכנענים טרודים בקבורתם, ולא לישלו הבטריו, ולא יבררו אחרי האנשים שמסתובבים בארצם, והם חשבו, המרגלים, שהארץ אוכלת יושביה. לכאורה קשה במאה השמים המרגלים, הרי לנגד עיניים ראו שמיתים אנשים באופן תדיר. מיישב עיון יעקב, שכיוון שהבטיחם הקדוש ברוך הוא שהביאים לארץ טובה, היה להם להבין שהקדוש ברוך הוא ממית את האנשים בעבורם. ואיקה דאמרי אומרת הגמרא, יש אומרים לדרוש את הכתוב, שאמרו המרגלים ארץ אוכלת יושביה, מפני שבזמן שהיו המרגלים בארץ ישראל, איוב נח נפשי. איוב מת באותה עת. והתרדו כולי אלמה באספידה. היו כל יושבי הארץ טרודים באספדו של איוב. ועשה זאת הקדוש ברוך הוא כדי שלא תגן זכותו על יושבי הארץ. אבל הם חשבו זאת לרעה ואמרו, ארץ אוכלת יושביה היא. מוסיף רש"י שזהו מה שאמר כלב לבני ישראל, שר צילה מעליהם. ותוספות מוסיפים שרבה לטעמו במסכת בבא בתרא דף ט"ו עמוד א', שאיוב בימי משה היה, וכוונת משה בדבריו למרגלים שיבדקו, היש בעץ עם עין. הכוונה אם איוב חי ונקרא עץ על שם שמגן עליהם, בזכותו כעץ. ממשיכה הגמרא לדרוש את הכתוב, נאמר בפסוק שהמרגלים אמרו לבני ישראל, ושם ראינו את הנפילים בני ענק, מן הנפילים, ונאי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אמר רב משרשיה, מדברים אלו שדיברו המרגלים ניכר, ששקרי אהבו, ששקרנים היו, והראיה היא, דביש למה, זה יהיה טוב מה שאמרו המרגלים על עצמם, ונאי בעינינו כחגבים לחיי, זה מובן ומיושב, שכיוון שהיו קטנים מאוד לעומת הנפילים, הרגישו עצמם כחגבים כלפי הנפילים. אלא מה שאמרו וכן היינו בעיניהם שפירושו שהנפילים הביטו על המרגלים כעל חגבים, מינה הוו ידי, מיניין היו יודעים המרגלים מה חושבים עליהם הנפילים. אבל דוחה הגמרא ואומרת ולא היא אין מזה ראיה שהיו שקרנים, משום שאכן לא שיקרו בדבר הזה, שכן בזמן שהיו המרגלים בארץ, היו יושבי הארץ אבילים כדי להיל. כי אבו מברי אבילי כשהיו מברים את האבילים אחר שחזרו מקבורת המת, מי שמת לא מת, ביום הראשון אסור לו לאכול משלו אלא משל אחרים, וסעודה זו שאחרים נותנים לו שמה סעודת הבראה. ומנהג סעודת ההבראה היה נוהג גם קודם שנכנסו ישראל לארץ, כמובן, מדברי הגמרא. תותי ארזי אבו מברי, אומרת הגמרא, תחת הארזים בשדה היו מברים אותם, וכי חזינו, כשראו המרגלים את הנפילים בשדה, היו יראים מהם, ולכן סלקו יתווה באילני, עלו וישבו באילנות, בכדי להיסתר מפניהם. שם ידק אמרי, שמעו המרגלים את הנפילים שהיו אומרים זה לזה, כחזינן אין שדדמו לקמצה באילני. אנחנו רואים באילנות אנשים שדומים לכך אגבים. ואם כן, אין ראיה מדבריהם הילו שהיו שקרנים. ובמדרש נאמר, מעשה היה בביתו של ענק שנכנסה לפרדס ואחדה רימון אחד, והשליחה קליפתו, והיו מרגלים נחבאים באותו פרדס. כיוון שראו את הקליפה, היו סבורים שמערה היא ונכנסו כולם לתוכה 12 איש. והאיש שאכלה את הרימון אמרה, אלך והשליחה את הקליפה שלא יראה אבי. נכנסה והשליחה אותה חוץ לפרדס. אמרו המרגלים זה לזה, ראה גבורתה מה שהייתה סבורה שאנו חגבים. והתורת קנאות כותב שרב משרשיה שאמר שכן היו שקרנים בדבר הזה, הוא יסבור כמו איקה דאמרי שרק איוב מת, וממילא דבר שקר היה. ותירוץ הגמרא כשיטת רבה שכל מקום שהגיעו מת החשוב של שם. ולפי זה נמצא שרבה ואיקה דאמרי נחלקו. ממשיכה הגמרא לדרוש את הכתוב, נאמר בפסוק ותישא כל העדה ויתנו את כולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבה, אמר רב יוחנן, אומר רבה בשמו של רב יוחנן, אותו היום שחזרו המרגלים, ערב תשעה באב היה, ואותו הלילה שבחו היה ליל תשעה באב. אמר הקדוש ברוך הוא, הן בחו בחייה של חינם, שהרי לפי האמת טובה הארץ מאוד מאוד, ואני אקבע להם בחייה לדורות בכל שנה ושנה באותו היום שעתידים שני בתי מקדש להיחרב באותו הלילה, ויקבע יום זה לבחייה לדורות. כותב העיון יעקב שלא בא לומר שמידת פורענות כל כך גדולה, שרק בגלל בחייתם לכן גלו בניהם, שהרי הגלות הייתה מכמה טעמים שנתחייבו אותם, אלא שבאה הכלכלה דווקא ביום הזה, כי תולין את הכלכלה ביום מקולקל. ממשיכה הגמרא לדרוש את הכתוב, אחרי שהמרגלים המשיכו להוציא את דיבת הארץ רעה, יהושע וכלב שבו ואמרו לבני ישראל שהארץ טובה היא, ושאין להם לפחד מה יושבים בה. אחר כך נאמר בפסוק, ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים. וכתיב, נאמר בפסוק, וכבוד השם נראה באוהל מועד על כל בני ישראל. דורש את הגמרא, אמר רב חייא בר אבא, ממה שנכתב, ויאמרו כל העדה, ונאמר וכבוד השם, בסמיכות באותו הפסוק, הרי זה מלמד שנטלו העדה אבנים וזרקום כלפי מעלה, שויאמרו כל העדה לרגום עולה גם על כבוד השם. ועוד ממשיכה הגמרא לראש את הכתוב, נאמר בפסוק וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגיפה לפני השם, אמר רבי שמעון בן לקיש, שמתו מיתה משונה. ומפרש את הגמרא מהי המיתה המשונה במתו המרגלים, אמר רבי חנינא בר פפא דרש רב שילה איש כפר, תמרתה מלמד שנשתרבב לשונם מחוץ לגופם ונפל על טיבורם שהגיע לשונם עד לשם, והיו תולעים יוצאות מלשונם ונכנסות בטיבורם ומטיבורם ונכנסות בלשונם. ורב נחמן בר יצחק אמר, באסכרה מתו לפי שזהו עונש המדבר על לשון הרע. והיה זה מידה כנגד מידה שכיוון שחטו בלשונם שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל שהיא טבורה ואמצעה של העולם, כאן נאמר בספר יחזקאל פרק למתחת פסוק י"ב יושבי על טבור הארץ, ומפרש הרד"ק שם שנקראת כן ארץ ישראל לפי שהוא טבור העולם. כמו שהטבור הוא באמצע הגוף, לכך נענשו שלשונם תיצא עד הטבור. כך מפרש העין יעקב. והריף בעין יעקב מפרש שרצה לרמוס בזה השם, שנוח להם אילו לא יצאו לאוויר העולם, כי בעוד הוולד במעי אמו, הטבור פתוח ומשם הוא ניזון והפה סתום, וכן היה במיטתם שהיה טבורם פתוח. ובמהות חולי האסכרה מפרש רשי במסכת שבת דף למד ג' עמוד ב', שהוא חולי המתחיל בבני מאיים וגומר בפה. ובערוך הוא מפרש שהוא מין חולי הגרון המביא לידי חנק. ובמסכת ברכות דף ח' עמוד א' נאמר, שמיטתו היא הקשה שבין המיטות. לאל בדף למדלת עמוד א' בררה הגמרא כמה היה משקל האבנים שבירדן, ולמדה את שיעור משקלם של האבנים ממשקל האשכול שנשאו המרגלים, ומתוך כך המשיכה כבר הגמרא לפרש את שאר פרשת המרגלים. כעת, 14 שורות לפני סוף דף למדה עמוד א', חוזרת הגמרא לבאר את סדר מעבר בני ישראל את הירדן. אומרת הגמרא, וכיוון שעלה האחרון שבישראל מן הירדן לצידו המערבי אל ארץ ישראל, והכהנים נושא אהרון חזרו לאחוריהם לצידו המזרחי של הירדן, חזרו המים שבירדן למקומן, שנאמר בספר יהושע פרק ד' פסוק חי, והי כעלות הכהנים נושאי אהרון ברית השם מתוך הירדן, ניתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה, וישובו מי הירדן למקומם וילכו כתמול שלשום על כל גדותיו. נמצא אהרון ונוסיו וכהנים עומדים מצד אחד של הירדן בצידו המזרחי, וישראל עומדים מצד אחד של הירדן בצידו המערבי. לאחר מכן נעשה נס ונשא איתו אהרון את נוסיו ופרח באוויר מעל הירדן ועבר לצידו המערבי של הירדן אל ארץ ישראל, שנאמר שם בספר יהושע בפרק ד' פסוק י' א', והיה כאשר תם כל העם לעבור, ויעבור אהרון השם והכהנים לפני העם. ממילא כך היה סדר המעבר בירדן. מתחילה ירדו הכהנים נושא אהרון לירדן ונעשו המים לחרבה ליבשה. לאחר מכן עברו ישראל מצידו המזרחי של הירדן אל צידו המערבי לארץ ישראל. משסיימו ישראל לעבור את הירדן, חזרו הכהנים נושא אהרון לאחוריהם לצידו המזרחי של הירדן, ונשא אהרון את נושאיו הכהנים והעבירם מעל הירדן אל ארץ ישראל. והכך לפרש כך, משום שבפסוק נאמר בתחילה, בפסוק י' א', היה כאשר תם כל העם לעבור ויעבור אהרון ברית השם והכהנים לפני העם. שמשמע, שאהרון והכהנים כבר עלו מן הירדן והלכו לפני העם. ואילו אחריו נאמר, ויצב יהושע את הכהנים למור עלו מן הירדן, משמע שהכהנים עדיין לא עלו מן הירדן. אלא מוכרחים אנו לומר שאין מוקדם ומאוחר בסדר הפסוקים. ומתחילה ירדו הכהנים אל הירדן ונעמדו המים. לאחר מכן עברו בני ישראל את הירדן לצידו המערבי אל ארץ ישראל, בעוד שהכהנים נשארו במקומם. וזה מה שאמר הכתוב שתם העם מלעבור. לאחר מכן חזרו הכהנים לאחוריהם לצד המזרחי, חוץ לארץ, חזרו המים לזרום כהרגלם בירדן, וזהו שאמר הכתוב שציווה יהושע את הכהנים שיעלו מן הירדן. לאחר מכן הכהנים עברו את הירדן כאמור בפסוק, בפרק ד' פסוק י' א', על ידי נס, ומה שנאמר בכתוב לפני העם, הכוונה לעיני העם, כך מפרש רש"י. ולכן אנחנו מפרשים את האמור בפסוק, והי כעלות הכהנים נושא אהרון ברית השם מתוך הירדן, ניתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה, וישובו מהירדן למקומם, שהכהנים חזרו לאחוריהם לצידו המזרחי של הירדן, ולא כפי שנראה מתחילה לפרש בכוונת הכתוב, שהכהנים עלו מן הירדן לצידו המערבי אל ארץ ישראל. כך פירושו של רש"י. ממשיכה הגמרא ואומרת, ועל דבר זה שכל ישראל ראו שאין הכהנים נושאים את אהרון אלא אהרון נושא את נושאיו, נענש עוזה, שנאמר בספר דברי הימים א' פרק י"ג פסוק ט', בשעה שאלה דוד את אהרון מקריית יערים על גבי עגלה רתומה לבקר, ויבואו עד גורן קידון, וישלח עוזה את ידו לאחוז את אהרון כי שמתו הבקר. עוזה ראה שאהרון נשמט מעל גבי העגלה, ושלח את ידו לאחוז את אהרון שלא ייפול. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עוזה, בשעה שעברו את הירדן, אהרון את נוסיו נשא, את עצמו לא כל שכן שיכול לישא שלא ייפול. לא היה לך לשלוח יד ולאחוז בו שלא ייפול. והמצודה דוד על הפסוק מפרש שעוזה נענש על מיעוט האמונה בהשם שחשב שיפול אהרון. וזה מה שנאמר בכתוב על אשר שלח ידו. והרד"ק מפרש שהחטא שלו היה שאף שלא היה משבט לוי ולא היה לו חלק בנשיאת אהרון, אף על פי כן שלח ידו לאחוז באהרון. ממשיכה הגמרא לדרוש את האמור בעוזה, נאמר בפסוק בספר שמואל ב' פרק ו' פסוק ז', ואיחר אף השם בעוזה, ויקהו שם האלוקים על השל וימות שם. משמע מהפסוק שעל עניין השל קיבל את עונש מיתתו. מביאה הגמרא שנחלקו רבי יוחנן ורבי אלעזר מהו השל. אחד אמר נענש על עסקי שלו, שגגה, ושלו זה מלשון שכחה ושגגה, כפי שמצאינו בספר שמואל ב' פרק ג' פסוק ז', על השלי. והשגגה הייתה שאחז באהרון ושגה כשלא נשא קל וחומר בעצמו, שאם אהרון את נוסיו נשא כל שכן שיישא את עצמו. וכתב השלה שמזה ילמוד האדם לתת לב ולהתבונן תמיד, ובדבר שהיה לו לידע ולא ידע, אז השוגג כמזיד, ואף כל שוגג שבעולם, שהוא שוגג גמור, צריך כפרה. אחד אמר שעשה עוזה צרחיו בפניו, השל זה מלשון נשירה מלמעלה למטה, ואף כאן השיר עוזה את צרחיו לפני אהרון. ואין הכוונה שעשה צרחיו ומתכוון לפני אהרון, אלא מחמת הפחד שאחז בו שיפול אהרון, עשה צרחיו. כמו שפרשה הגמרא במסכת מגילת דף תתוו, על הפסוק במגילת אסתר, ותתחלחל המלכה שדרשו שם שהוא צריכה לנקביה. וכתב המערשה של המנדה אמר הזה, צריך לומר שחטאו של עוזה היה על ששלח ידו לאחוז בארון וגם על שעשה צרכיו. דורשת הגמרא את המשך הפסוק, ואיחר אף השם בעוזה ויקהו שם האלוקים על השל, והיה מתשם עם ארון האלוקים. אמר רבי יוחנן, עוזה, על אף שחטא, בא לעולם הבא. שנאמר עם ארון האלוקים, השווה הכתוב את הארון לעוזה. מה ארון לעולם קיים? שהרי יהושיהו המלך גנזו ומתקיים לעד, אף עוזה בא לעולם הבא ולא איבד את חלקו בו. שואל המערשה, למאן דאמר שסובר שכל חטאו של עוזה היה על ששלח ידו לאחוז בארון, תמוה הוא לומר שבגלל זה לא יהיה לו חלק לעולם הבא, רק בגלל שהוא לא למד קל וחומר שארון נושא את נושאיו? תראה צעת יוסף בשם הכלי יקר, שהחידוש הוא שמיד שנגע בארון נתדבק בארון ונפרדה נפשו מגופו ותכף בא לעולם הבא ללא שום זיכוך וצירוף. זה מה שאמר רבי יוחנן לשון בא לעולם הבא, שהכוונה מיד, ולמדרגה זו לא כל איש זוכה. ולמה יהושיהו המלך גנז את הארון? מבארת הגמרא במסכת יום הדף נ"ב עמוד ב', גנזו יהושיהו מפני שראה שעתידים לבוא עליהם הגויים ולהגלותם, ולכן עמד וגנזו בכדי שלא ייגעו בו. הגמרא שם מביאה מחלוקת תנאים אם אהרון גלה לבבל או שהוא נגנז במקומו. לפי פירוש רש"י כאן, שפירש את דרשת רבי יוחנן מה אהרון לעולם קיים, היינו שהוא סובר כמו המאן דאמר שסובר שאהרון נגנז. נמצא שרבי יוחנן אינו סובר ככולי עלמא. לכן הוא כותב, המנחה צוטה, שייתכן שבאמת רבי יוחנן כן אומר את הדברים שלו לכולי עלמא, ודרשת הגמרא מה אהרון לעולם קיים, פירושו שאף שגלה אהרון, נמשך הוא ממלך למלך עד שיבוא מלך המשיח, ולאחר מכן יבוא בחזרה לבית המקדש. דורשת הגמרא את המשך הפסוק, האמור אחר מיתת עוזה, ואיחר לדוד על אשר פרץ השם פרץ בעוזה. דורשת הגמרא אמר רבי אלעזר, ואיחר היינו שמחמת שנצטער דוד, נשתנו פניו כחררה, כי עוגה הנאפת על גבי גחלים. אומר המערשה שדוד נצטער על שמת עוזה על ידו ועל שציווה לשאת את הארון בעגלה ולא בכתף כדינו. ופניו של דוד הצטמקו כפני החררה של גבי הגחלים שמתייבשת ומצטמקת. שואלת הגמרא אלא מעתה אם אתה מפרש לשון ואיחר זה שינוי פנים? כל איחד הכתיב ואיחר החינמי? כל מקום שכתוב ואיחר נפרש זאת לשינוי פנים? הרי גם אצל השם נאמר לשון ואיחר ושם ודאי לא שייך לפרש שינוי פנים. מדרצת הגמרא אתם בכל המקומות שנאמר אצל השם לשון ואיחר, כתיב אף, נאמר שם ואיחר אף, וזה ודאי מורה על לשון כעס, אבל אחה, אצל דוד לא כתיב ואיחר אף, אלא נאמר רק ואיחר, לכן יש לדרוש את המילה ואיחר ללשון של שינוי פנים. אומרת הגמרא דרש רבה מפני מה נענש דוד שמת עוזה על ידו, מפני שקרא דוד לדברי תורה זמירות, שנאמר בתהילים קופיותת, זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי, כשהייתי בורח מפני אויביי ויגורתי מפניהם, הייתי משתעשע בחוקיך והיו לי לזמירות לשעשעיני. ואף על גב שמת עוזה על ידי ששלח ידו לאחוז בארון ומפני שעשה צרכיו, כמו שנחלקו האמוראים לאל, מכל מקום כיוון שהיה שם בזמן נסיעת הארון לירושלים, שמחה גדולה, לולי חטאו של דוד לא היה שם ממית מיד את עוזה בכדי לא לבטל את השמחה. רק משום חטאו של דוד, לכן המיתו השם במקום שחטא, כך מסביר הריף על העין יעקב. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, על דברי תורה שכתוב בהם בספר משלי פרק כ"ג פסוק ה', את תעיף עיניך בו ועינינו, שאם אדם סוגר עיניו ומסיח את דעתו מדברי התורה מלהסתכל בהם מיד נשכחים הם ממנו, ותעיף זה מלשון הכפלה שאדם כופל את עיניו, כלומר סוגרם, אתה קורא אותן זמירות? כמי שאינם דורשים שלא יסיחו דעת מהם? ומכיוון שאתה דוד אמרת כך, הרי אני מכשילך לטעות בדבר הלכה שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו. והוא, שכשנושאים את הארון קודש, צריכים לישא אותו בכתף ולא בעגלה. לכתיב נאמר בפרשת קורבנות הנשיאים בספר במדבר, פרק ז' פסוק ט', ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. משה רבינו נתן עגלות ללווים שהיו נושאים את המשכן וכליו, אבל לבני קהת, שהיו נושאים את הארון והשולחן, לא נתן עגלות לפי שהם צריכים לשאת מסעם בכתף. ואילו יהיו עתיה באגלטה, דוד הביאו בעגלה ועבר על מה שנצטוו לסתו בכתף. וכך פוסק הרמב״ם להלכה, בהלכות כלי המקדש פרק ב' הלכה י' ב', בעת שמוליכים את הארון ממקום למקום, אין מוליכים אותו לא על בהמה ולא על עגלות, אלא מצווה לנוטלו על הכתף. ולפי ששכח דוד ונשאו על העגלה, נפרץ פרץ בעוזה. אלא מצווה לנושאו על הכתף, שנאמר כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. עכשיו, כיוון שדרשה הגמרא במעשה עוזה שהיה בזמן העלאת הארון מקריית יערים, מוסיפה הגמרא לדרוש את הפסוקים העוסקים בהבאת הארון מן הפלישתים. הארון נשבע בידי פלישתים, ולאחר שגרם להם לנזקים גדולים, שלחו בחזרה לישראל שהיו בבית שמש. לאחר מכן, כשמתו מיושבי בית שמש בגלל הארון, שלחו אותו לקריית יערים, ומשם אלהו דוד, כפי שלמדנו להיל. אומרת הגמרא, נאמר בפסוק בספר שמואל א' פרק ו' פסוק י' ת' ויח באנשי בית שמש כי ראו בארון השם. שואלת הגמרא, משום דראו ויח, וכי משום שראו את הארון ונסתכלו בבואו לבית שמש, מגיעה להם מיטה על כך? מביאה הגמרא מחלוקת של רבי אבאו ורבי אלעזר בביאור אבונם. אחד אמר, אחד מהאמוראים אמר, שאבונם היה מה שמסופר לפני כן, ובית שמש קוצרים קציר חיטים בעמק, ויישאו את עיניהם ויראו את הארון וישמחו לראות. שאף שראו את הארון בא, לא בטלו ממלאכתם לקצור לכבודו, אלא קוצרין ומשתחווין היו, ובעוון זה נהנשו במגפה. אחד אמר, האמורה השני סובר, מי לינם יאמרו, חטאם היה שאמרו גם מילים מגונות כלפי הארון. מן אמרייך דאמריית, ומן אתה הלך דאתפייסת. מי הכעיס אותך שכעסת ולא הצלת את עצמך מהשוויה, ומי פייס אותך לבוא שבאת כעת מאיליך לכאן. כך הם חטאו בלשונם. כך הם דיברו כלפי ארון הקודש. אומרת הגמרא בדף למד ה' עמוד ב', נאמר בפסוק שם בספר שמואל א' פרק ו' פסוק י' ת' ויח בעם 70 איש ו-50 אלף איש. בגמרא שלפנינו כתוב ה-50, אבל בעין יעקב כתוב 50 בלי ו'. וכן גם כתוב בפסוק 70 איש 50 אלף איש. וכך נראה מהמערשה שכתב שכל הדיוק של הגמרא כאן שלא נהרגו כפשוטו 50 אלף איש ועוד 70 איש, זה מזה שנאמר 50 ללא וו החיבור. אם כן, אומרת הגמרא, נאמר בפסוק ויח בעם 70 איש ו-50 אלף איש. מדייקים רבי אבאו ורבי אלעזר מזה שכתב הפסוק פעמיים את המילה איש, שאין הדבר כפשוטו שנהרגו 50 אלף ו-70 איש. ולכן החלקו בביאור הפסוק כמה מתו. אחד אמר, אחד מהם אמר 70 איש היו שמתו מאנשי בית שמש, וכל אחד ואחד מאותם 70 איש שמתו היה שקול בצדקותו כ-50 אלף איש. ואחד אמר, והאמורה השני סובר, המיתים באותו מעשה 50 אלף איש מאנשי בית שמש היו. וכל אחד ואחד מאותם 50 אלף איש היה שקול כ-70 הדיינים שהיו בסנהדרין הגדולה שהייתה בירושלים. המהר"ל כותב שהדיוק הוא מזה שכתוב בפסוק את המניין הקטן לפני הגדול. ולכן, משמע שה-70 רומז על ה-50 אלף, או ה-50 אלף רומז על ה-70. כפי שנחלקו רבי אבאו ורבי אלעזר. הנביא בספר שמואל ובספר דברי הימים מספר שאחרי שהוא זמת על ידי ששלח ידו לאחוז בארון הקודש, לא רצה דוד להמשיך ולקחת את הארון לירושלים. הוא הביא את הארון לבית עובד האדום הגיתי, ושם היה 3 חודשים, עד אשר שמע כי ביתו של עובד התברך בזכות הארון, ואז העלה את הארון ברוב שמחה. ומבואר בנביא שבמהלך הדרך לירושלים הקריבו קורבנות לפני הארון, כמו שכתוב בספר שמואל ב' פרק ו' פסוק י' ג' אומרת הגמרא, והי כי צעדו נושא ארון השם 6 צעדים, והיזבח שור ומרי, מרי זה שור מפותם. וכתיב, נאמר בספר דברי הימים א' פרק ט' ו' פסוק חבב על עליית הארון לירושלים, והי באזור האלוקים את הלוויים נושא ארון ברית השם, דהיינו שארון נשא את נוסיו, או כפי שמפרש המצודה דוד, באזור דהיינו שעזרם האלוקים שלא נכשלו בנושם את הארון, ולכן הם זבחו את הקורבנות הללו, והיזבחו 7 פרים ו7 אילים. ולכאורה קשה, בספר שמואל מבואר רק שור ומרי אחד, ובספר דברי הימים מבואר שזפחו 7 פרים ו7 אילים. מתרצת הגמרא, אמר רב פאפה בר שמואל, על כל פסיעה ופסיעה שעשו מבית עובד עד עיר דוד שבירושלים, זבחו שור ומרי, כמו שמוזכר בספר שמואל. על כל 6 ו-6 פסיעות שעשו בדרכם, זבחו 7 פרים ו7 אילים, וזה החשבון המוזכר בספר דברי הימים. ומה שנאמר בספר שמואל, והי כי צעדו נושא ארון השם 6 צעדים, שמשמש על כל 6 צעדים, זבחו שור ומרי ולא 7 פרים ואילים, כך מתכוון הפסוק לומר, שעל כל אחד מה6 צעדים הקריבו שור ומרי. מנקת הפסוק 6 צעדים בגלל המוזכר בספר דברי הימים, שעל כל 6 צעדים זבחו 7 פרים ואילים. כך מסביר המערשה. אמר לי רב חיסדא לרב פאפה בר שמואל, אם כן שהקריבו על כל פסיעה שור ומרי, מילאת את כל ארץ ישראל במות, מילאת את כל ארץ ישראל מזבחות שעשו בכל פסיעה, אלא אמר רב חיסדא על כל שש ושש פסיעות, זבחו שור ומרי, כפי שנראה מפשטות הכתוב, והי כי צעדו נושא ירון השם שישה צעדים, והיזבח שור ומרי. על כל שישה סדרים של שש פסיעות, דהיינו לאחר 36 פסיעות שמחולקים לשש קבוצות של שש פסיעות, שלאחר כל קבוצה של שש פסיעות, זבחו כבר פר ומרי. אז על כל שישה סדרים של שש פסיעות, זבחו שבעה פרים ושבעה אלים. ואף אגב שלא מוזכר בספר דברי הימים, מתי הקריבו את השבעה פרים ואלים, למדה זאת הגמרא סתו מן המפורש, שכמו ששור ומרי הקריבו לאחר שישה צעדים, כך את הפרים והאילים הקריבו לאחר שישה סדרים. שואלת הגמרא כתיב, נאמר בספר דברי הימים א' פרק י' ג' פסוק ת', ויבואו עד גורן קידון, וישלח עוזה את ידו לאחוז את הארון, כי שמתו הבקר. וכתיב בספר שמואל ב' פרק ו' פסוק ו' נאמר, ויבואו עד גורן נכון, וישלח עוזה אל ארון האלוקים, ויוחז בו כי שמתו הבקר. וכשם מדוע קרא הנביא למקום זה פעם אחת בשם נכון ופעם אחת בלשון קידון. תרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, בתחילה היה ארון כקידון, חנית, שהרי מת עוזה על ידו, ולבסוף אחרי ששעה בבית עובד אדום הגיטי, והתברך ביתו של אדום על ידי הארון, שאשתו של אדום ושמונה קלותיו, ילדו כל אחת שישה בקרס אחד, נקרא המקום גורן נכון, שעל ידו נתקן בית עובד. הגמרא במסכת ברכות דף סמך דלת עמוד א' אומרת, איזה ברכה ברכו השם, כתוב בפסוק, ויברך השם את עובד אדום ואת כל ביתו. אמר רב יהודה בר זבידה, זו חמות, אשתו של עובד ושמונה קלותיה שילדו שישה שישה בקרס אחד. וזה מה שאומר הכתוב בספר דברי הימים, כשמונה את זרו של אדום, פעלתי השמיני כי ברכו אלוקים. וכתוב אחר כך, 62 לעובד אדום. על ידי שילדה חמות ושמונה קלותיה, כל אחת שישה. זה 54 ילדים. ונוסף עליהם עוד שמונה בנים שהיו לעובד לפני כן. סך הכל 62 ילדים. וכל זה שפעלתי השמינית, דהיינו ששמונה ילדיה והיא ילדו שישה בקרס אחד. וזה בגלל כי ברכו אלוקים. מביאה הגמרא את המשך וסוף הברייתא של כיצד עברו ישראל את הירדן. הגמרא הפסיקה באמצע הברייתא בגלל שהברייתא הזכירה את מעשה עוזה שלא נשא קל וחומר מזה שארון נשא את נוסף כשעברו את הירדן. ועכשיו חוזרת הגמרא כאמור אל סוף הברייתא כיצד עברו ישראל את הירדן כשיהושע בינון מוליכם אל ארץ ישראל. אומרת הגמרא, נמצאת אתה אומר, לפי מה שביירה ברייתא עד כה יוצא, ששלושה מיני אבנים היו. שלוש פעמים הקימו ישראל אבנים. אחד שהקים משה בארץ מואב באחד בשבט, כשחזר לבני ישראל על התורה ופרשה להם ב-70 לשון, שנאמר בספר דברים פרק א' פסוק ה' בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה בארת התורה הזאת למור. כותב על זה אבן עזרא על הפסוק הזה, והנה משה החל לפרש לבנים שנולדו במדבר מה שהראה לאבותם, ואמר להם כל המצוות גם עשרת הדברים ששמעו אבותם מפי השם ישמעו גם הם מפי ציר נאמן. ולומדים שהקים משה אבנים בעבר הירדן בגזירה שווה. כאן בפסוק נאמר באר, ולהלן כשמשה מצווה ליהושע ובני ישראל שיקימו אבנים בהר גריזים ובהר עיבל, הוא אומר בספר דברים פרק זך פסוק ח', וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת באר היטב, ואתיה זה נלמד בגזירה שווה, באר באר. מה להלן באר גריזים נאמר באר לגבי אבנים שהקימו, אף באר שנאמר אצל משה היה הוא אצל הקמת אבנים. ואחד, הפעם השנייה שהקימו ישראל אבנים, שהקים יהושע בתוך הירדן, שנאמר בספר יהושע פרק ד' פסוק ט', ו-12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן. ושם נשארו בקביעות לזיכרון לבני ישראל שעברו שם אבותיהם את הירדן. מה שלא הביא הגמרא ראיה מהפסוק, והרימו לכם איש אבן אחת על שכמו למספר שבטי ישראל, שלהל בדף למד א' עמוד א', הרי פירש רש"י שמפסוק זה רואים שיהושע הקים בירדן י' ב' אבנים, אז למה לא מזה למדו? כותב המנחת סוטה, שלהל שעסקה הגמרא בציווי יהושע אל העם, עדיף לה להביא את הפסוק של הרימו לכם איש אבן אחת על שכמו למספר שבטי ישראל, כיוון ששם זה כתוב בלשון ציווי, אבל כאן שאין עוסקים בציווי, עדיף לה לגמרא להביא את הפסוק של ו-12 אבנים הקים יהושע, שנראה מזה מפורש שהקים את האבנים בתוך הירדן. מה שאין כן מהפסוק הרימו, אין ראיה מוכחת שהקימו את האבנים הללו בתוך הירדן. ועוד, שהרי התלמוד הירושלמי סובר שאבנים אלו שעליהם נאמר הרימו היו אלו אבני הגלגל. ואחד, הפעם השלישית שהקימו ישראל אבנים, שהקים יהושע בגלגל. היינו לאחר שקימו מאבנים אלו את המזבח בהר גריזים והר עיבל וכתבו עליהם את התורה, פרקו את המזבח והביאו את האבנים לגלגל ושם נשארו בקביעות. שנאמר בספר יהושע פרק ד' פסוק ח', ואת 12 האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן הקים יהושע בגלגל. מביאה עכשיו הגמרא מחלוקת תנאים. בגמרא לאל בדף למד ב' עמוד א' התבהר שבני ישראל הקימו מזבח בהר גריזים והר עיבל מאותם אבנים שהביאו מהירדן, וכתבו על אותם אבני המזבח את כל התורה ב-70 לשון בכדי שיבואו כל אומות העולם ויעתיקו משם את התורה. בתוספות כתבו בשם הירושלמי שיש מחלוקת תנאים בדבר. יש שאמרו כמו הברייתא כאן וסוברים שאבני המלון ואבני הר גריזים אחד הם, ויש שאמרו שארבע מיני אבנים היו, וסוברים שאבנים של הר גריזים והר עיבל ואבנים של המלון שני סוגי אבנים שונים הם. והנה בתורה בספר דברים פרק זך פסוקים ב' וג' נאמר, והקמות עליך אבנים גדולות וסדת אותם בסיד וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת. נחלקו התנאים האם קודם סדו את המזבח בסיד ואחר כך כתבו את התורה, או שקודם כתבו את התורה ואת הסיד שמו על דברי התורה. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא כיצד כתבו ישראל את התורה על גבי המזבח. רבי יהודה אומר על גבי אבנים כתבוע, שנאמר בספר דברים פרק זך פסוק ח' וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת. משמע מן הפסוק הזה שעל האבנים ממש יכתוב את התורה ורק לאחר מכן סדו אותן האבנים בסיד. ואף על גב שלפני מה שנכתב בפסוק ח' וכתבת על האבנים כבר כתוב שם והקימות עליך אבנים גדולות וסדת אותם בסיד וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת, ומשמע שקודם יסודו את האבנים ואחר כך יכתבו את התורה. ובעניין אחד הרי הן אומרים אין מוקדם ומאוחר בתורה. כותב המנחת סוטה שרבי יהודה סובר שהפסוקים הראשונים אינם מדברים כלל בכתיבת התורה אלא בבניית המזבח, ואמר הכתוב שיסודו אותם בסיד ויבנה מהם מזבח, ואחר כך אמר שקודם שייתן את הסיד יכתוב את התורה. או שהוא דורש מהאיתור של המילים וכתבת על האבנים שלכאורה היה לו לכתוב וכתבת עליהן, משמע מזה שיכתוב על האבנים ממש. המשיכה הברייתא ואומרת אמר לו רבי שמעון לרבי יהודה לדבריך שאתה אומר שכיסו את התורה שכתובה על האבנים בסיד, איך למדו אומות של אותו הזמן תורה, שהרי לא יכולים להעתיק את התורה אם היא מכוסה בסיד. והרי כל מה שהצטוו לכתוב את התורה ב-70 לשון זה כדי שכל הרוצה מאומות העולם ללמוד את התורה יבוא וילמדיה. ולא יהיה פתחון פה לאומות העולם לומר, לא היה לנו מאיכן ללומדה. אמר לו רבי יהודה לרבי שמעון, בינה יתירה נתן בהם הקדוש ברוך הוא, שאף על גב שהייתה התורה מכוסה על ידי הסיד, בכל זאת הבינו חכמי אומות העולם, על ידי בינה שנתן בהם השם להבין דבר מתוך דבר, ואמרו שאם כיסו ישראל את האבנים בסיד, מסתמה ישנם דברים מתחת לסיד. לכן מה שקלפו את הסיד מבלי שאף אות מהתורה תיפגע, גם זו הייתה מחמת בינה יתרה שניתנה בהם. ושיגרו נוטרין שלהם, שלחו למקום האבנים את סופריהם, וקלפו הסופרים את הסיד, והסיעו, העתיקו את הנכתב על האבנים, ונסעו משם למקומם. ועל דבר זה נתחתם גזר דינם של האומות, וניתן להם עונש גדול לרד לבאר שחת. שכיוון שכבר היה בידם את התורה, היה להם ללמוד את שבע מצוות בני נוח ולקיימם, וכן להיכנע לתורת ישראל, ואף על פי כן לא למדו. רבי שמעון חולק ואומר שבתחילה סדו את האבנים בסיד, ועל גבי הסיד כתבו את התורה, וכן כתבו להם לבני שבע אומות הנמצאות בחוץ לארץ, למטה, מתחת לתורה הכתובה על האבנים, את הפרשה שבה נאמר, לא תחיה כל נשמה כי אחריהם תחרימם, למען אשר ילמדו אתכם לעשות ככל תועבתם אשר עשו לאלוהיהם וחטאתם להשם אלוקיכם. רש"י על התורה בספר דברים פרק ח' פסוק י' כותב שהפסוקים הללו מדברים במלחמת רשות בערים הרחוקות מארץ ישראל. ושיטת רש"י כאן שרק לבני זין אומות הדרים בחוץ לארץ מועילה תשובה, ואם חוזרים בתשובה אין על ישראל חיוב להורגם משום לא תחיה כל נשמה. אבל לבני שבע אומות שדרים בארץ ישראל לא מועילה תשובה. המאירי חולק עליו על רש"י בזה, וכותב שגם בארץ ישראל תשובתם מתקבלת ואינם נהרגים. המשיכה הברייתא ואומרת הלמדת שאם היו הכנענים שנמצאים בחוץ לארץ חוזרים בתשובה היו מקבלים אותם ואין ישראל מצווים להורגם, שכן טעם הציווי לא תחיה כל נשמה הוא כדי שהאומות לא יחטיאו את בני ישראל. אבל כאמור אומר רש"י, אומות הדרים בארץ ישראל לא מועילה להם תשובה, מפני שחוששים שחוזרים מחמת יראתם מבני ישראל. ואין הפירוש במילים הלמדת כמו בכל מקום שפירושו שמזה אנו לומדים, שאם כן זה לא היה מיישב מדוע כתבו זאת למטה מהתורה, אלא פירושו שכך יאמרו הגויים, הלמדת שרואים מפסוק זה, שיש להם אפשרות לחזור בתשובה, ועל ידי זה יחזרו בהם, וזו גם נתינת טעם לזה שכתבו למטה, בשביל שישימו לב לזה. אומרת הגמרא, אמר רב אבר שילא, מה איתם דרבי שמעון שסובר, שאחרי שסדו בסיד כתבו את התורה? נכתיב בספר ישעיה, פרק למד ג' פסוק י' ב', והיו עמים משרפות סיד, ומפרש רבה לפי רבי שמעון, שכוונת הפסוק שעמים יהיו נידונים לשריפה. על עסקי סית שהייתה התורה כתובה לפניהם על הסית ולא למדוע. ורבי יהודה יפרש את הפסוק, על עונש העמים בגיהינום שהוא כסיד. מה סיד בשביל לתקנו שיהיה טוב, אין לו תקנה אלא בשריפה. אף אותם הקוטים, או יש גרסה אף אומות העולם, כל זמן שלא יבואו להתגייר והם עדיין יישארו בשם אומות העולם, אין להם תקנה אלא שריפה באש הגיהינום. וערערת הגמרא כמן אז להד תניא כמו איזה תנא מהחולקים. האם מקבלים בני שיבת האומות הנמצאים בחוץ לארץ, הולכת הברייתא שמובאת להלן. נאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"א פסוק י' כי תצא למלחמה. ומדובר פה במלחמה בחוץ לארץ, מלחמת הרשות הכתוב מדבר, ולא במלחמת זין אומות שבארץ ישראל שבהם מצווה להילחם. כי כך מורה הלשון כי תצא, כלומר אם תצא להילחם, ולא חובה היא בידך. אז כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. לכאורה המילים ושבית שביו מיותרות הם, שהיה לו לכתוב, ונתנו השם אלוקיך בידך, וראית בשביה יש את יפת תואר. לכן דרשה הברייתא מן האיתור הזה, לרבות כנענים שבחוץ על הארץ שנשבו על ידי האומות, שאפילו שנשבו על כורחם מארץ ישראל ולא באו לשם מעצמם, הם אינם נכללים בציווי של לא תחיה כל נשמה. וממילא, מה שנכתב אחר כך דין היפת תואר, הוא בין על שאר האומות ובין על הכנענים שנשבו לשם. וזה מכיוון שדינם של אותם הכנענים שנמצאים בחוץ לארץ הוא, שאם חוזרים בתשובה, מקבלים אותן. כמן, כדעת מי נשנתה הברייתא הזו? כרבי שמעון, כיוון שהוא סובר לאל שבני שבעה אומות הנמצאים בחוץ לארץ, אינם בכלל לא תחיה כל נשמה אם חוזרים בתשובה. אבל לרבי יהודה שסבר שגם בני שבעה אומות הנמצאים בחוץ לארץ הם בכלל לא תחיה כל נשמה, לא דיבר הפסוק ושבית השביו על בני זין אומות. שואלים התוספות בדיבור המתחיל כמן כרבי שמעון, מניין לומר שלרבי יהודה שהוא אינו סובר כן? הרי אפשר לומר שכשם שהתירה התורה יפת תואר אף על פי ששאר נוכריות אסורות, ואפילו כהן התירו לו יפת תואר אף על פי שנחשבת לזונה, כך התירה התורה אפילו כנענים. תרצים התוספות שיש ללמוד זאת ממה שהתירה התורה יפת תואר רק במלחמת הרשות, דהיינו בחוץ לארץ, אבל במלחמת מצווה לא התירה. מכאן ראיה שלגבי כנעניים לא התירה התורה יפת תואר, דהיינו משום שבמקום שיש להם את הציווי שלא תחיה כל נשמה לא התירה התורה יפת תואר. עוד מקשים התוספות נודו רבי שמעון וצרח לריבוי של ושבית השביו לרבות כנענים שבחוץ לארץ, והלא הם אינם בכלל לא תחיה כל נשמה, ומה החילוק בינם לבין שאר האומות? תרצים התוספות שבאמת עיקר לימודו של רבי שמעון שכנענים שבחוץ לארץ מותרים, זה מהדרשה של ושבית השביו, כי הדרשה של מלמען אשר לא ילמדו אינה מוכרחת, ואפשר לפרש שם שבא להתיר שאר אומות או שבא להתיר כנעניים קודם שהתחילו במלחמה. ממשיכה הברייתא ואומרת, בואו ראה כמה ניסים נעשו לישראל באותו היום שעברו את הירדן. נבקעו מימי הירדן ונעמדו לנד אחד ועברו ישראל את הירדן. ובאותו היום שעברו את הירדן, באו להר גריזים ולהר עיבל, להעמיד שם את האבנים ולומר ברכות וכללות כמו שנצטוו מפי השם על ידי משה רבינו, כאמור בספר דברים פרק זך. ואף שהיה זה מרחק של יותר מ-60 מיל, ולאל בדף למד ג' עמוד ב' למדנו מחלוקת בין רבי יהודה ורבי אלעזר ברב שמעון, וכאן סותם את הברייתא כדעתו של רבי יהודה, דהיינו שהמרחק היה יותר מ-60 מיל, ובכל הדרך הרחוקה שעברו, לא היה להם שום מעכב, שאין כל בריאה מאומות העולם, אפילו לא בהמות וחיות השדה, יכולה לעמוד בפניהם ולעקבם מלבוא להר גריזים. וכל העומד בפניהם מיד נתרז, מתקלקלים מעב ומוציאים ראי. והתפארת ציון מבאר ששני עניינים הם, שהפיל השם אימת מוות על כולם וירו מלעמוד בפניהם, אך מי שמכל מקום יתאמץ לעמוד מולם, מיד נתרז. ודורשים זאת ממה שנאמר בספר שמות פרק כ"ג פסוק זך, את תימתי אשלח לפניך, והמותי את כל העם אשר תבוא בהם. הלשון המותי מורה על מהומה וירבוב הגוף ומה שבתוכו. ואומר, נאמר בספר שמות פרק תדווף פסוק תזיין, טיפול עליהם אימתה ופחד, ודרך כל המפחד שמיד נתרז. ואף שפסוק זה נאמר בשירת אז ישיר, ומשמע שמדבר הפסוק בפחד שנפל עליהם כששמעו את נס קריאת ים סוף שעליו מדבר את כל השירה, ולא כשפחדו לי שנכנסו לארץ, מכל מקום, משמע שהפסוק מדבר גם על הזמן שיעברו בני ישראל את הירדן, בימי יהושע, שגם אז יהיו ניסים גדולים ופחד האומות מישראל. שנאמר במשך אותו פסוק, עד יעבור עמך השם. ואמרו חכמים, זו פסוק זה מדבר על ביה ראשונה, ביתם הראשונה של בני ישראל לארץ ישראל, בימי יהושע כשעברו את הירדן. מה שקפה לכתוב ואמר, עד יעבור עמזו קניתה, אמרו רחמים, זו, פסוק זה מדבר על ביה שנייה. ביתם של ישראל לירושלים בפעם השנייה בימי עזרא לאחר שהגלם נבוכדנצר, שגם היא הייתה ראויה להיות בעל כוחם של מלכי פרס ובפחד האומות מישראל. אמנם למעשה עלו רק ברשות כורש מלך פרס שנאמר בספר עזרא פרק א', כה אמר כורש מלך פרס, מי בכם מכל עמו, היא אלוקיו עמו ויעל לירושלים. אמור מעתה, באמת ראויים היו ישראל לעשות להם נס בביה שנייה בימי עזרא כביה ראשונה, כפי שנעשה להם בימי יהושע. אלא שגרם החטא, החטא של בני ישראל בימי בית ראשון, לכן לא זכו שיעשה להם נס כבזמן שהיו כשעברו את הירדן. ממשיכה הברייתא לפרט את הניסים שנעשו לישראל באותו היום שעברו את הירדן. אז לפי הברייתא הסדר היה שכשהגיעו להר גריזים הביאו את האבנים ובנו את המזבח, ואחר כך היה מעמד הברכות והכללות. אבל במשנה מובא שקודם היה מעמד הברכות והכללות ורק אחר כך בנו את המזבח. ולפי דברי הגר"א שמובאים לקמן, כוונת הברייתא לומר שאחרי שברכו וקיללו והביאו את האבנים ובנו את המזבח. אם כן אומרת הברייתא, ואחר כך הביאו את האבנים שהביאו עמה מהירדן לצורך בניית המזבח, כמו שציווה משה רבינו לפני שעברו את הירדן, שנאמר בספר דברים פרק זך, ויצב משה, והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, והקימות עלך אבנים גדולות וסדת אותם בסיד, וגומר, ובנו מאותם האבנים את המזבח וסדו בסיד, וכתבו עליהם את כל דברי התורה ב-70 לשון. והסדר שנקטה הברית הזה כשיטת רבי שמעון לאל בדף למדהי עמוד ב', שסבר שקודם סדו את האבנים בסיד ואחר כך כתבו עליהם את דברי התורה. שנאמר בספר דברים פרק זך פסוק ח', וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת בהר היטב. מהלשון בהר היטב משמע שכל האומות יבינו את מה שכתוב שם, ויש ללמוד מכך שכתבוע ב-70 לשון. ואלו למזבח עולות ושלמים, ואכלו ושתו ושמחו. ולאחר מכן ברכו וקיללו הלוויים את ישראל, כמו שמבואר כל מעמד הברכות והכללות לאל בדף למדבית עמוד א' במשנה. וקיפלו, קילפו את האבנים מהסיד שעליהם ולקחו ממם לגלגל, ובאו ולנו בגלגל. ושם הניחו את האבנים בקביעות כמו שנצטבו על ידי יהושע בשעת הרמת האבנים מהירדן, שמקום קביעותם הוא בגלגל. אלא שלפני שהניחום שם, הקימו אותם בער עיבל למזבח וזבחו עליו, ואמרו עליו ברכות וכללות. שנאמר בספר יהושע פרק ד' פסוק ג', שאו לכם מזה מתוך הירדן ממצב רגלי הכהנים אחין 12 אבנים, ועברתם אותם עמכם והנחתם אותם במלון. ומכיוון שממשמעות הפסוק יכול הייתי לומר שהכוונה היא שיניחו את האבנים מעטה בכל מלון ומלון שיעלונו בו, תלמוד לומר לכך הוסיף הפסוק ולומר, אשר תלינו בו הלילה, שמשמע באותו מלון שינוחו בו באותו הלילה שיעברו את הירדן, והוא בגלגל. והראיה לכך שאותם האבנים שהוציאו מהירדן והקימו מהם את המזבח בהר עיבל, הם אלו שהקימו בגלגל, לכתיב בספר יהושע פרק ד' פסוק ח', את 12 האבנים ההילה, אשר לקחו מן הירדן, הקים יהושע בגלגל. וגם כל זה נס הוא שהספיקו במשך מהלך יום אחד, חוץ מזמן מהלך הדרך הדר גריזים, לברך ולקלל ולבנות את המזבח ולעלות עליו שלמים ועולות, לאכול ולשמוח. והבן יהוידע מונה שהיו פה 5 ניסים. א', מעבר הירדן, ב', קפיצת הדרך, ג', שאין כל בריאה יכולה לעמוד לפניהם מרוב אימה, ד', וכל מי שעומד בפניהם מיד נתרז, ה', שהספיקו כל המעשים הנ"ל באותו היום שעברו את הירדן ונעשו להם 5 ניסים בזכות התורה שהיא 5 ספרים. מוריי ורבותיי, אם הניסים הללו שהיו לבני ישראל בימים ההם, כן בעזרת השם יתברך, יעשה לנו ניסים בזמן הזה, אנחנו מסיימים את לימוד דף למדהי ממסכת סוטה, לא לפני שנשאל 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה נדרש מן המילים וילכו ויבואו? שאלה שנייה, באיזו מיטה מתו המרגלים? שאלה שלישית, מה משמעות לשון ואיחר? שאלה רביעית, נאמר ויח בעם 70 איש, 50,000 איש, אז כמה מתו? שאלה חמישית, האם מקיימים כנענים מחוץ לארץ שחזר בתשובה ומדוע? השאלה האחרונה, שתשובתה נמצאת בתוספות, כיצד קיבלו את רחב ולא הרגוע, והרי נאמר לא תחיה כל נשמה. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, חי בכסלף תשע"ו, סיימנו ללמוד את דף למד ה' ממסכת סוטה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי, י"ט בכסלף תשע"ו, יום חתונתו ויום שמחת ליבו של בנינו, אברהם יהושע נרו יאיר, עם קלתו חיה שרה, תחי, וביום הזה, שבו אנו מודים ומהללים, משבחים ומפארים את בורא עולם על שהביאנו ליום הגדול הזה, כן יביאנו בעזרת השם יתברך, להרבה הרבה שמחות מתוך בריאות, נחת ואושר כל הימים. ביום הזה נלמד את דף למדבב ממסכת סוטה. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, שמח ומאושר, שיהיה מלא בעזרת השם יתברך, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה ומזל טוב, וכל מילד המיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות, רק בשמחות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.